מי מושלם? יסודות המודעות עצמית בתורת ישראל. רוח תורת ישראל. אנחנו עמוד 83. למטה, פסקה האחרונה. כאשר נבחין בחוסר השלמות שלנו, אוקיי? יש פה איזה מעין מסקנת ביניים. אנחנו כבר נמצאים בעיצומו של תהליך התבוננות נכון יותר על חסרונותינו וחסרונות הסביבה. כן. בחנו פה את שני צורות התגובה על ההכרה בחסרונותינו וחסרונות הסביבה. והנה פחות או יותר סיכומי הדברים. כאשר נבחין בחוסר השלמות שלנו או של אחרים, נוכל לומר לעצמנו באובייקטיביות. מה זאת אומרת באובייקטיביות? הכוונה היא בצורה נקייה, בלי סערת רגשות. כי ראינו סערת רגשות, תביא אותנו חלילה למחשבה שאנחנו כישלון, או שאנשים שבסביבתנו הם כישלון, או מתכוונים לרעתנו, כל מיני מסקנות שיסודם הוא בסערת רגשות מוגזמת. אבל כאשר נבחין בחוסר השלימות שלנו של אחרים, מעכשיו, אחרי שקנינו את הכלים בפסקאות הקודמות, עכשיו נוכל להתייחס אחרת, כן, לחוסר השלמות שלנו של אחרים. מה נוכל לומר לעצמנו? כלומר, איך תוקפים את חוסר השלמות שלנו או של אחרים? איך תוקפים? איך מתייחסים אליהם? נוכל להגיד ככה, משהו כאן לא בסדר. מה? אם בכלל. סליחה. מה אם בכלל יש ביכולתי לעשות? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. שאלה הזו היא בעצם פונה אל האדם עצמו ואומרת לו, תראה, יש פה מצב של חוסר שלמות. אתה מנסה לבנות כבר למעלה משבועיים, אתה מנסה לבנות שולחן, לא מצליח. לא מצליח. עכשיו אתה יושב ושואל את עצמך, מה קורה כאן? למה אני לא מצליח? יכול להיות שיתברר לי שאני לא אוחז בפטיש בצורה נכונה. במקום לאחוז אותו ככה, אני אוחז אותו ככה. טוב. נפתרה הבעיה, אני פשוט אחזיק אותו נכון. יכול להיות שאני אוחז אותו ביד ימין, אבל אני בעצם שמאלי. אז כדאי להעביר אותו ליד שמאל. אולי חסר לי איזשהו טכניקות, כן, כאילו אחרות. יש מה לעשות. או שהמסקנה תהיה אחרת. בעצם אין שום כישרון לעבודות עץ. זה יתבורר. זה לא שאני לא מושלם, זה לא שאני כישלון. אני פשוט לא נבראתי לזה. נגמר הסיפור. שמים בצד את הסוגיה. כלומר, נפגשנו עם חוסר שלימות ביצירת שולחן וכיסא, אבל ברגע שאנחנו שואלים את השאלה, מה אם בכלל אני יכול לעשות, יכול להגיע לאחד משתי המסקנות, או שעלי לשפר את אופן הפעילות, או שעלי לקבל ולהודות בכך שלא נוצרתי עם כישרון לעבודות עץ. נגמר הסיפור. אין יותר משני אפשרויות. זהו. כל אחד מהאפשרויות האלו מציע אותנו למרחב, כן? למרחב של אמון עצמי, של קבלת עצמי, קבלה עצמי בכלל. מה שאין כן, אני חושב שאני כישלון, שלא יסע זאת, אז אני בכלל לא פנוי לעבודה. אני לא פנוי בכלל לברר את העניין באופן אמיתי. משהו כאן לא בסדר. מה אם בכלל יש ביכולתי לעשות? אם אין ביכולתנו לעשות דבר, אזי נוכל להפנות את זמננו ואת כוחותינו היקרים כל כך, לאותם תחומים שבהם באמת יש לנו השפעה ושליטה. הבנתם? כלומר, שאדם חושב שהוא כישלון ביחס לפעולה מסוימת, הוא כאילו מתנה את עושרו בזה שהוא יצליח לעשות את הדבר ההוא. אבל כיוון שהוא נכשל והוא כישלון, אז הוא לא מצליח. אז הוא לא יכול להתפנות לדברים אחרים. זה לפעמים מזכיר שאדם יושב במבחן ומתחיל לפתור שאלות. שאלה 4 הוא לא יודע. עכשיו הוא מרגיש שאם הוא לא יודע את שאלה 4, אין לו מה להמשיך. לא, אם אני לא יודע את 4, אין לי מה להמשיך. בינתיים הזמן עובר, המבחן מגיע כמעט לסוף, פתאום הוא רואה שיש לו עוד 20 שאלות. אז במקום לעזוב את השאלה מספר 4 ולהמשיך, הוא דבוק ב-4. כי הוא מרגיש שאם אני לא פותר את 4, אני כישלון. עזוב את 4. עכשיו תפנה את המרץ לשאר השאלות. תחושת הכישלון היא מהדקת אותנו לנושא שבו נכשלנו, ויוצרת איזה מין התניה נפשית, שאם בזה אני לא מצליח, אני לא שווה כלום. ואז מלא אתה מפנה, לא מפנה, אתה בעצם אתה, במקום לחלץ את האנרגיות מהמקום הזה שלא הצלחת, ולהפנות אותם לאזורים אחרים, ששם אתה יכול להצליח מאוד מאוד יפה, במקום זה אתה כולך שקוע בתוך סיפור. כן? זה מה שנאמר פה. כן. אם אין ביכולתנו לעשות דבר, אזי נוכל להפנות את זמננו ואת כוחותינו היקרים כל כך, לאותם תחומים שבהם באמת יש לנו השפעה ושליטה, כלומר שם אנחנו יכולים לחוות חוויה מתקנת של הצלחה. אז אם תשאלה הרבה אני לא יודע, אז בואו נפנה את עכשיו את תשומת הלב בשאלה מספר 5. ושם נגלה שאנחנו יודעים את התשובה. נחווה חוויה של הצלחה. כאשר נצליח למגר את התחושה הבלתי רציונלית של הסכנה שאנו חווים עם כל כישלון רגיל ויום יומי שלנו, כפי שראינו, שתחושת הסכנה, כן, כן, היא זאתי. כן, תחושת הסכנה היא זאתי שמעצימה את חוויית הכישלון. כן, זוכרים את המשוואה הזאתי? כישלון סכנה. זאת אומרת, למה אני חווה כל כך קשה את העובדה שהבן שלי קיבל 50 במבחן? כי מבחינתי יש בזה תחושת סכנה נוראית. כי החמישים במבחן אומר שהוא לא יצליח ולא יוכל להשתלב בעבודה, ספק אם הוא יתחתן, לא תהיה לו פרנסה. תחושת הסכנה שיש בה כישלון הזה במבחן, הסכנה היא מעצימה את תחושת הכישלון, ותחושת הכישלון מעצימה את הסכנה. כן, כאשר נצליח לבגר את התחושה הבלתי רציונלית של הסכנה שאנו חווים, עם כל כישלון רגיל ויום יומי שלנו, נוכל לתפקד מתוך הרגשת שמחה. יעילות וכנות, ולא בתנאי צינוק. לא בתנאי צינוק. כן? יעילות וכנות. נוכל לתפקד מתוך הרגשת שמחה. לא נהיה תלויים בכישלון כזה או אחר, כי זה נורא לא מסוכן להיכשל. לא רק שזה לא מסוכן להיכשל, זה מסוכן לא להיכשל. מי שלא נכשל הוא בסכנה גדולה מאוד. כאשר נבין שכישלון, לא רק שזה לא סכנה, אלא זו פעולה הכרחית, כפי שערכנו לא מעט, בהתקדמות והתפתחות וצמיחת האדם, אז ממילא נוכל לתפקד מתוך הרגשת שמחה. שתי סיבות. בעצם הכישלון גם נוכל לקבל את הכישלון בשמחה. ובוודאי ובוודאי שנוכל להפנות את האנרגיות שלנו לפעילויות נוספות. יש לנו פה שתי סיבות לשמוח. בעצם הכישלון ובחוסר התלות בו והיכולת להפנות את תשומת ליבנו ומרצינו, כן, לפעולות אחרות, מה שנקרא לשאלה מספר 5. נוכל דווקא מתוך הרגשת שמחה, יעילות כמובן, ריכוז האמצעים ביישוב הדעת וכנות. אחרי הכל, רק לעתים נדירות הכישלונות שלנו הם בבחינת שואה. כן, אז שלום, אדם יודע מה, יכניס משהו לתוך חשמל, אני יודע, יכול להתפחם. לא יודע, כישלונות בדרך כלל, בסדר. לא שואה. ייתכן שכתוצאה מכישלון כלשהו נסבול אי נוחות. אנחנו לא באים להתעלם עכשיו, לא באים עכשיו להעמיד את עצמנו פה כמלאכים. ודאי שכישלון הוא גורם הרגשה של אינוחות, שאדם יתאמץ ויתאמן, כן, והכין את עצמו למבחן, בסופו של דבר הוא לא יודע להשיב לשאלה מספר 5. יש פה 4. יש פה בהחלט איזשהו אינוחות, נאמר כך. אבל גם אי הנוחות הזו היא עדיין לא שואה. גם אי הנוחות הזו מלמד אותנו משהו על ההכנה שהכנו למבחן. אז יש שאלה מספר 4 שאני לא יודע, יש 5-4 שאני לא יודע לענות. אז גם פה, למרות אי הנוחות שיש בדבר, כי הייתה לי פה ציפייה שנחזבה, כן? למרות זאת, זה בא ללמד אותי משהו. לימוד מתוך כאב. אבל זה בא ללמד. ייתכן שכתוצאה מכישלון כלשהו, נסבול אי נוחות מבוכה, או הפסד כספי. אי נוחות אישית, או מבוכה חברתית, או הפסד כספי. אך למעשה, רק לעתים רחוקות, נוכל לומר שהכישלונות האלו הם איומים ונוראיים. הבעיה היא שכל כישלון, אני יודע, כל כישלון קטן כבר נהפך היום ונורא. הדמיון, כן, פשוט עולה מעל כל דמיון ומצייר לנו את הכישלונות כדברים נוראים. אבל מצד האמת, בינינו, לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. כן, רואים שהדברים חוזרים, כן, אחרי הכישלון הזה, רואים שהחיים נמשכים, ברוך השם, כן, כל בסדר. ציפינו שמי יודע מה יקרה כתוצאה מכישלון, שדבר לא קרה. זה לא היום ונורא, כלומר שהם גרמו חלילה לנכות מידית או למוות. לא גרמו לנכות מידית ולא למוות. כאשר, גם זה גורם לנכות מידית, כן, גם נכות מידית, כן, לא עלינו. זה גם מצב שעדיין אפשר לעבוד בו את השם יתברך, אני יודע איך, אבל גם זה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כל עוד אדם נושם, ודאי שיש לו תפקיד בעבודת השם. כן. כלומר שהם גרמו חלילה לנכות מידית או למוות. כאשר השלט כישלון לא תלוי מעל ראשינו, כן, מגדיר אותנו חוויית היסוד של חיינו, כאשר השלט כישלון לא תלוי מראשינו, החשיבה שלנו הופכת להיות יעילה, יעילות וכנות. החשיבה הופכת להיות יעילה, בונה ומעשית יותר. יש לנו יכולת לפעול מתוך אהבה ורצון להיטיב, והערכה העצמית שלנו גדלה, כמו גם השלווה הפנימית. אבל בכל פעם שנחוש חרדה, כן, זה פסקה הזאת שקראנו עכשיו, היא פסקה שנמרה בתחילת הפרק, כן, כן, בפסקאות הראשונות של הפרק, כן, החשיבה שלנו הופכת יותר יעילה, שם דיברנו זה בעריכות, בכל פעם שנחוש לאומת זה חרדה או דאגה, נעשה בחוכמה אם נשאל את עצמנו, אם פועלת בקרבן המחשבה, ותהיה זו דקה שבדקות, נעשה בחוכמה אם נשאל את עצמנו, אם פועלת בקרבן המחשבה, בסוגריים, ותהיה זו דקה שבדקות של כישלון. זאת אומרת, יש לנו מסקנה, חרדה ודאגה, אם נחפש לעומק, נמצא שם מחשבת כישלון. נמצא שם מחשבת כישלון. כן. ככל שנהיה מודעים מהר, ככל שנהיה מודעים מהר יותר לגינוי שלנו או של אחרים, גינוי הכוונה אני כישלון, אתה כישלון, כן? מודעים יותר לגינוי שלנו או של אחרים, שאנחנו מגנים אחרים או את עצמנו, שעובר במוחנו, כן נצליח להתגבר עליו, מהר יותר, כן? כאשר נתבונן ונזהה את הגינוי, אז נוכל לערוך כנגדו מלחמה, לבוא ולטעון כנגדו טענות, כן? כל הטענות שלמדנו פה בפרק. אבל אם אנחנו לא שמים לב שהחרדה נובעת כתוצאה מגינוי עצמי, אין לנו אפשרות בכלל, כן? להידיין עם הגינוי הזה, כי אנחנו לא יודעים על קיומו וזהותו. ופעולת החרדה מקבלת אופי של פעולה סתמית, פשוטה, שהיא בעצם לא מורכבת ממחשבת כישלון. שברגע שאני מזהה את מחשבת הכישלון שבחרדה, אני יכול להתווכח עם זה ולבוא ולומר, רגע, למה אני כישלון? מה, אני באמת רוצה לחשוב שאני כישלון? למה אני חושב שאני כישלון? אז נכשלתי במבחן, אז מה? אז ברגע שאני מזהה את מחשבת הכישלון, אני יכול כבר להתווכח איתה. אני יכול להעריך מולה מערכה תורנית, כן? אני מזהה אותה, אני מגדיר אותה, אני יכול להביא אותה לאיש מקצוע וכולי, כן? לשאול אותו מה אומר על זה, על המחשבה הזו, כן? יש לו מקום, אין לו מקום. אז ככל שאני זהה יותר, נהיה מודעים יותר לנקודת הגינוי, כן? כך נוכל להתגבר עליו מהר יותר. הנה דוגמאות. סוף סוף הבנתי שאף על פי. או, מעניין דוגמה. שהאף שלי הוא כישלון, זה לא אומר שאני כישלון. סוף 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 אני שאף על פי שאף שלי הוא כישלון, זה לא אומר שאני כישלון. נו, איך אומרים? אף על פי כן. בכל פעם שחליתי הרגשתי שאני כישלון גמור. כעת אני מסוגלת ליהנות מכך שלפעמים קורה שאני שוחד במיטה, שימו לב למה היא הפכה את זה, ומעניקה לעצמי קצת יותר תשומת לב במשך יום או יומיים, כן? כי במצב של חולי קטן יש ריכוז עצמי, אדם יותר מתבונן על עצמו, וקצת יותר לומד על עצמו, החולשות שלו, על הרגשות שלו. אז זהו, היא הצליחה קצת להיות עם עצמה, קצת יותר תשומת לב לעצמה במשך יום או יומיים. מה שאין כי במצב של בריאות, היא כל הזמן מתרוצצת וכל הזמן, כן? כל הזמן מתרוצצת ועושה רצונם של אחרים, עובדת פה, עובדת שם. הנה פה פתאום יש לה אפשרות להתבונן על עצמם בגופה. לא סתם היא נפלה למשכב. הגוף אומר לה, תתבונני בעצמך. הגוף אומר. מה הגוף אומר? כן? בעצם הנשמה יוצרת את המשבר הזה. משבר, כן? של, של, של מחלה, שפעת קטנה, משהו כזה. אלה משברים שהגוף יוצר. ברגע שאדם יותר מדי מתרוצץ החוצה, כן? אז יש איזה מין כן? איזה מין יוזמה עיוורת כזו, כן? שהגוף מפיל את האדם למשכב, כדי שיהיה יותר רגוע, יותר שלב, יותר מכונס לעת עתה. כן? בכל פעם שבעלי היה שותק או מותח עליי ביקורת, הרגשתי כמו כישלון גמור. ואז הייתי מתיחה בו שהוא כישלון גמור. כעת אני רואה שזו בעיה, מה שאני עושה, ומשתדלת שלא לקחת את הדברים באופן אישי כל כך. זה עדיין מכאיב לי, אבל התגובות שלי לא עזות ודרמטיות כפי שהיו. כן? זאת אומרת, זה עדות לכך שמתחילה להחלים ולהשתחרר ממחשבת הכישלון. זה עדיין מכאיב לי, עדיין קיים משהו, כן? מאותה תחושה, אבל התגובות שלי לא עזות ודרמטיות כפי שהיו. כן? זה מעיד כבר על, היא כבר לא מתנהלת כל כך על פי אותו רגש של כישלון. הולכת ומשתחררת מהרגשה הזו. בפעם הבאה שתהיה לנו תחושה של כישלון גמור, נשאל את עצמנו, האם יש להתרחשות הזו משמעות נצחית למקם את האירוע המסוים הזה על סקלת הנצחיות? האם יש לאירוע הזה משמעות נצחית? כן? או לא? כן? חייבים לקחת את זה לשאלת הנצח. כי אם אנחנו ניקח את זה לשאלות ההווה, אנחנו עשויים את הקל בבעיה, כן? וזה מאוד מובן, אסביר גם למה. כי נגיד שאתה נכשל במבחן, ואתה לא שואל את שאלת הנצח, עד כמה שאתה יכול לשאול את שאלת הנצח, ואתה תוקע את המבט בהווה. יכול מאוד להיות שבהווה, על פי החשבון של ההווה, אי הצלחה במבחן, זו בעיה. בכלל, באופן כללי, תראו, אדם שיש לו חשבונות של כבוד, למשל. אז כישלון במבחן, זה אכן בעיה. יש בזה באמת סכנה. אבל שאנחנו משתחררים מהשיקולים הנמוכים והצרים של ההווה, או חשבונות של מידות רעות, כמו שאמרנו, של גאווה ורדיפת כבוד, ואנחנו יותר נותנים לשיקול הנצח, איך זה אמור להשפיע על היותי בעל חסד? איך זה אמור, הכישלון המבחן, להשפיע על היותי בעל מידות טובות בכלל? זה ממש לא קשור. לא אומר שרע להצליח מבחן, אבל מה זה בכלל משפיע על העובדה שעכשיו אני עכשיו נותן צדקה לעני? מה, בגלל שאני חושבת את מבחן, אני לא יכול לתת צדקה לעני? מה זה משפיע על הנצח? עכשיו, לא כמובן מתנער מן המחשבה שההצלחה במבחן היא גם קובעת את הצלחתי בנושא, במקצוע שאני לומד, כן? ואם אני לא אלמד את המקצוע וכו', אבל גם זה, כן? מי אמר שבגלל שאני חושבת את המבחן, לא תעמוד בהצלחה בלימודים? יש, כן? הזדמנות נוספת, יש אפשרות למורה פרטי, אין בזה בעיה. אבל ככל שאנחנו יותר קרובים להווה, ואנחנו דנים את הפעולה רק מצד ההשפעה המיידית שלה, נכשלתי במבחן, אני בבעיה. אני חייב למזג את הכישלון בשאלות העולמים, בשאלות היותר רחבות. מה הכישלון מבחן משפיע על הזוגיות שלי? יש לי זוגיות טובה מאוד, יש לי ילדים בריאים, ברוך השם, כל אחד עוסק בשלו. מה זה משפיע? כן? צריך מאוד להיזהר לו לתת השפעה מרחבית, מוגזמת, רחבת היקף, כן? פורצת גבולות לאותו אירוע. הנה, זו השאלה. האם יש להתרחשות הזו משמעות נצחית? תשימו לב כמה קשה בשעת כישלון או חוסר הצלחה להכניס את שאלת הנצח לתמונה, נכון? פתאום הנצח נהפך לא רלוונטי. איך אומרים? נכשלתי במבחן שישרף העולם. כן? אין כבר ערך לעולם ומלואו. כי נכשלתי במבחן. מה, זה מוצדק ככה? זה מוצדק להתייחס כך לכישלון הקטנצ'י כזה? באופן כזה שאם אני נכשלתי במבחן ימות העולם? זה מוגזם. אבל לפעמים אנחנו עושים ככה, בלי לשים לב אפילו. בגלל שלא יצאתי לשבת? כן? בגלל שלא יצאתי לשבת וקיבלתי ריתוק? אין כלום. אין לי אבא, אין לי אמא, אין לי אחים ואחיות, אין לי גוף בריא, אין לי כישרון מדהים ונפלא בדבר כזה או אחר. אין שום דבר. אין נצח, אין תורה, אין בורא, אין משיח, אין מקדש. מה קרה לכל הדברים? מה הם פתאום נעלמו ואינם? אין להם מקום בתפיסת העולם שלך יותר, במציאות? מה קרה? זו החשיבות האדירה תמיד. להתייחס לכל בעיה מקומית על פי, כן, לא שאלות השעה, אלא שאלות הנצח, כן, דורנו אל מול שאלות הנצח, ספר כזה, כן, כן, מה שהיא אומרת כאן. אבל נבדוק עם עצמנו, איכן נמצא מקרה זה על רצף של מ-0 ועד 10. כש-10 הוא חליל המוות. אז הילד איבד את כרטיסיית האוטובוס שלו. אז תקחי את הסרגל, מ-0 עד 10. איפה נמצא האירוע הזה מ-0 עד 10? כש-10 זה מוות או נכות קבועה חלילה. איפה נמצא איבוד הכרטיסייה? וככה לא מתרגלים לפרופורציות. זה הסרגל, הרעיון הסרגל, פה היא אומרת שאלות הנצח, אבל אפילו רעיון הסרגל שעליו דיברנו, כן, הוא מאוד מלמד אותם לקחת אירועים בפרופורציות, על ידי פעולה השוואתית. בפעם הבאה שתהיה לנו תחושה שכישלון גמור, נשאל את עצמנו, האם יש להתרחשות הזו משמעות נצחית? האם גם, כן, כדי להקל על עצמנו, כן, יותר, ליישם את הקריטריון הזה, תראו את השאלה. האם גם בעוד 10 שנים מרגיש חרדה ודאגה בקשר אליה? עזבו 10 שנים, מי יכול לדעת מה קורה בעוד 10 שנים? מתוך ניסיון, דברים כאלה שקרו לנו בעבר, אחרי יומיים כבר, הנוכחות שלהם כבר לא הרגשה. יומיים! למה היא לא הרגשה אחרי יומיים? כי קרו הרבה דברים במהלך היומיים, והם ביטלו אותה ברוב. כי באמת היא מאוד קטנה. אם זה באמת הייתה בעיה רצינית מאוד מאוד מאוד, גם בחשבונות של נצח, גם יומיים ושלושה וארבעה שהיו חולפים, לא היו מטשטשים אותה. אבל אם אנחנו רואים שבעיות כאלה שבדרך כלל בשעתן מטלטלות אותנו, ואנחנו רואים שאחרי יומיים ושלושה הם פשוט נעלמות ואנחנו לא זוכרים מה היה, סימן שמשקלה של החוויה הזו הוא פעוט. וזרימת החיים בכללה היא מצליחה לבטל את זה. נו, אז מה נגיד על עוד 10 שנים, מה נגיד בנצח, בוודאי, כן? אבל כדי לקרב את זה יותר למושגים יותר מציאותיים, כן? אז אפשר גם ללכת על ימים, על שבוע ושבועיים. האם התשובה לשאלות הללו, האם גם בעוד 10 שנים יכולים לשמוע, בקשר לי, האם התשובה לשאלות הללו, אם התשובה לשאלות הללו, האם יש לה התרשות זו משמעות נצחית, האם בעוד 10 שנים מרגיש חרדה, אם התשובה לשאלות הללו תהיה שלילית, נגדיר את ההתרחשות בתור יומית, בתור יומיומית חולפת. כך נגדיר אותה, יום יומית חולפת. זה משקלה, לא פחות ולא יותר. הדרך לטפל בהתרחשויות יומיומיות וחולפות, ממילא מכיוון שהגדרנו אותה כהתרחשות יומיומית וחולפת, מהי הדרך מרגע זה? אנחנו כבר יודעים איך להתייחס, נכון? קודם כל יש את הדיאגנוזה, כן? קודם כל בא, כן, רופא שבא אליו מטופל, הוא מסתכל, אחרי שהוא מגדיר מה שיש לו, עכשיו הוא מגדיר, כן, דבר כזה די בכדור אקמול. דבר כזה די במשחה אנטיביוטית. הוא בא, חולה, כן? הוא בא עם, איי, 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 אני לא יודע מה יש לי, מרגיש פה, מרגיש עם פחונדר כזה, כולו פחד וחרדות, מי יודע מה משתולל בתוך הגוף. אומר לרופא, תפתח יפה את הפה, בוא נסתכל, בוא נראה, יש לך דלקת, קלה, קח לך פה 10 כדורים, 15 כדורים, הכל בסדר. נתראות, רפואה שלמה. תודה, דוקטור, תודה. מיקמת לי את הבעיה. הגדרת אותה בשטח המצומצם שלה, כן? הגדרת, נתת טיפול, נגמר הסיפור. כך אנחנו גם מגדירים את הבעיות היומיומיות. על פי ההשוואתיות הזו, כן, השאלות שהצגנו פה, משמעות נצחית, כן, ואורך החיים של אותו אירוע, אנחנו בעצם לומדים להגדיר אותה כפעולה או אירוע יומיומי חולף. ומה נותנים בקופת חולים לאירוע יומיומי חולף? הדרך לטפל בהתרחשויות יומיומיות וחולפות היא פשוט להתעלם. או לתקן אותם. זה מה שאמרנו בהתחלה, שני דרכים, או להתעלם, אם אין לך מה לעשות, או לתקן אותה. אתה מגיע לתשובות הפשוטות ביותר, את השבר המורכב, המסובך, אתה הופך אותו לשבר פשוט, משבר פשוט. משבר שאתה צומקן, אתה עולה ממנו על ידי תשובה מאוד פשוטה, כן? זה מה שהתחלנו היום, נכון? נוכל לומר לעצמנו, האם בכלל יש מה לעשות? ואם, כן? אם משהו כאן לא בסדר, מה אם בכלל יש ביכולתנו לעשות? ככה אנחנו מגיעים לשאלה הזאת. מגדירים את האירוע כיומיומי חולף, ואז ממילא ההתייחסות אליו היא אחת מהשניים ולא יותר. או להתעלם, כי אין לי מה לעשות עם הסיפור, לא בוכים החלב שנשפך, או לתקן. כל כך פשוט. גם ההתעלמות וגם התיקון, הם כבר שייכים לדרך של תשובה. לעומת החרדות והדאגות ותחושת הכישלון, שזה לא דרך של תשובה. כן? זה לא צמיחה, זה הפוך מצמיחה. אבל פה אנחנו כבר עולים על מסלול של צמיחה. בעצם ההתעלמות אנחנו מתקנים. היכולות להתעלם ממה שלא צריכים להפנות אליו ותשומת הלב, זה גוף התיקון. שאנחנו לא מאפשרים לדבר שאין לנו שיח ושיג איתו. לא מאפשרים לחדור לתודעה שלנו, מתעלמים ממנו, בזה אנחנו מבריאים את נפשנו. כל שכן שיש לנו מה לעשות ולפעול לתיקון המצב, אנחנו עושים את הפעולה הזאת באופן ישר ופשוט, ודאי ובדאי שאנחנו מתקנים עצמנו. בשני הפעולות האלו, בין בשבע אל תעשה ובין בעשה, אנחנו מתקנים. אבל זה רק בתנאי שאנחנו מצמצמים את האירוע לממדים האמיתיים שלו. לא כשהוא נתפס בעינינו כמאיים, כי אז אנחנו כמו איזה סיר של פופקורן שקופץ כל הזמן, כן? אין לנו שום יישוב הדעת, רק חרדות ודאגות, זה מנת חלקנו. כן? אין טעם לעשות מהם עניין. כן. הנה, פה היא מביאה עוד פעם את הסרגל. אני נוהגת להמחיש זאת לידי באמצעות, מה שקרה, בעזרת סרגל פשוט. כן? 12. פירושו אסון נורא והיום. לפי זה אנחנו מדרגים את ההתרחשויות המצערות או המרגיזות בהם אנו מתקלים בחיי היום. אין קטשופ בשביל הצ'יפס. ייתכן שנרגיש כאילו זה 12, אבל בינינו לבין עצמנו, בואו נהיה כנים, איפה זה נמצא באמת? בסביבות אחד. ורוב האירועים בחיינו זה קטשופ וצ'יפס. זה לא אמר לך, זה לקח לך, קטשופ וצ'יפס. קטשופ וצ'יפס, לא הרבה יותר מזה. כן, רק שנייה, נגמור את הפסקה הזו. איפה זה נמצא? בסביבות אחד. אין גרביים נקיית במגירה. נו, אחרי שאמרנו ש-12 זה ממש נורא והיום, אז מה זה אין גרביים נקיית במגירה? טוב, אז בואו נמצא זוג, אין כל צורך לצאת מן הכלים בגלל דבר כזה. חבר'ה, העיקר שאנחנו חיים, כמו תאונת דרכים, יש לאדם חס ושלום, כן? ותאונה באמת היה נראה כאילו, הרכב נראה כאילו, אף אחד לא יצא משם בחיים. והנה יוצא משם פתאום, ממשש את עצמו. אני חי, ברוך השם. תסתכל על את המכונית איך נראית. העיקר שאני חי. מה זה המכונית? כן? על המקום שלו תסרגל לזה באופן טבעי. באופן טבעי. העיקר שאני חי. 12 זה אני הייתי מת. אבל אני חי, ברוך השם. אז כבר ממקמים את המכונית הארוסה, 2, 1.5. בסדר, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, אז הולכים לביטוח, אני יודע מה, קונים מכונית נוספת, יד שנייה. מה כל הסיפור? העיקר אני בחיים. אז אנחנו רואים שהיכולת להסתכל בצורה השוואתית כזאת, והחיים באופן כללי, היא קוראת לנו במצבים מסוימים שאנחנו באמת חיינו נותרים לשלל בידינו כתוצאה מאירוע מדאיג. כמה אנחנו שמחים, למרות שהסכין חתכה בבריד, אבל אני חי, ברוך השם, למרות שזה המכונית, אבל אני חי, יוצא מבין ההריסות, חי, ומבקש קוקה קולה. בסדר, ברוך השם. שום מאוד. לתת בידי שווה. אין גרביים נקיות. טוב, אז בואו נמצא זוג. נו, מה? זה באמת, עם 12, זה חס שלום, מוות, הניחות גבוהה. אז לא, מצאנו גרביים נקיות. אז בואו נמצא זוג. אין כל צורך לצאת מן הכלים בגלל דבר כזה. הוא מקבל מיד פרופורציה ונתפס כאירוע. כן? שיש בכוחנו להתייחס אליו התייחסות בונה. כן.
זה לא תמיד פשוט להתעלם, כי למרות שבסלע יודעים שזה שלי, שולי, אבל יש רושם של הרגש עדיין שפועל.
כן, זה נכון, לכן למדנו את כל הפרק הזה, והוא נתן לנו הרבה תובנות. איך להתייחס אל המצב הרגשי הזה. יש פה המון תובנות. כן? איך להתייחס למצב הרגשי הזה? ודאי שעם רגש אי אפשר לפתור את הבעיה הרגשית הזו. רגש לא פותר רגש. שכל פותר רגש. רגש הוא חבוש עצמו בבית האסורים, הוא צריך כוח שהוא מעליו. ויש פה הרבה תובנות שכליות. צריך לשנן אותם, צריך ללמוד אותם, צריך לבחור מתוכם את הדברים שיותר מתאימים לנו. אפשר גם להמציא דרכים, אם כי הביאה פה את עיקרי הדברים. אבל ודאי שזה לא פשוט. אבל צריך לרכז את התובנות בצורה נכונה. צריך גם לומר אותם באופן שמשכנע את שכלנו, כדי ליצור משקל נגד לרגש. ככל שדבר יותר יובן לנו בשכל, כן? כך הוא יותר יפעל על הרצון שלנו, ואז נוכל להעמיד את הרצון הזה אל מול החרדה. אבל אם התובנות לא מובנות לנו, או אם שחר, אז דברים צריכים לחזור אליהם, אין מה לעשות. צריך לחזור אליהם, וברגע שמבינים אותם יפה, ומתעוררים, צריכים, צריכים ליישם אותם בשטח, כן, לזכות לחוויה מתקנת יומיומית, לפחות אחת בתחום הזה, לפחות אחת, כן? וככה מתקדמים, זה די שלא קוראים את הדברים האלה, אני יודע מה, וזהו. זה צריך ליישם את הדברים האלה, יש פה תורה שלמה, זה היא בנויה לתלפיות, צריך להכיר את חלקי הבניין, לאמץ אותם, כן? בשכל, ברצון, במעשה. וזה פועל, ודאי שזה פועל, זה שאלה, למרות הקושי.